רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
עושים תוכנה.
טוב, חן, הגעת אלינו ממקום רחוק, זה נכון?
כן, הגעתי מיפן, הייתי שם ככה איזה שבועיים, קצת עירוני, טבע, המון המון מסועי סושי, לא מסוגל לראות סושי עכשיו חודש, אבל היה מאוד כיף, מדינה מדהימה.
נהדר, יצא לך לעבוד קצת?
טלפונים עם כל מיני אנשים, עד שנרגעתי מזה אחרי איזה שבוע.
אוקיי,
קצת על הלקטור. עכשיו אני כבר 15 יום רצוף, עושה מיינדפולנס, 10 דקות כל בוקר.
וואה.
כן. אז זהו, יש שם כאילו מלא דברים מגניבים, למשל המשחקי וידאו שם, די מטורפים. וזה הזכיר לי, זה משהו שאתה יודע, פרק שאפשר לעשות, על איזה משחק של דינוזאור, שאי פעם, אתה מכיר את הדינוזאור הזה של גוגל, שאתה לא עובד לך אינטרנט, ופתאום הוא קופץ כזה, מעל עצים, מתחת לקקטוסים.
כן, יש לי שם איזה אחלה אייסקור.
וואלה. אתה יודע שזה מישהו בארץ, קוראים לו אורי שקד, לפני איזה שנה, בגיקון, שגיקון זה כנס כזה שעושים דברים כאלה, בעצם חסרי שימוש, אבל ממש ממש מגניבים, והוא בעצם עם צוות ככה עשה, נכון אורי? אתה פה איתנו גם אגב?
זה היה אמור להיות סוד, למה אתה מספר?
אופה, סיפרתי, חשפתי פה את אורי, אז שמעתם אותו, את הקול הרדיופוני שלו, הם עשו בעצם פרויקט, לקחו את הדינוזאור הזה של גוגל, והביאו אותו לעולם האמיתי. פיתחו אותו ממש באמצעות חומרה, ואפילו אחרי כמה זמן, הם הגיעו לחרום דב סאמיט, שזה ממש ועידה עולמית של חרום, ופיתחו את זה עוד יותר והגיעו לשם. אנחנו היום בפרק קצת נדבר על הדבר הזה, לא רק איך מפתחים את זה, אלא איך מתכנת בכלל נכנס לעולם החומרה. אנחנו כל הזמן מדברים פה בפרקים על דברים טכניים, ואיך עושים את זה, ואיך מתכנתים ככה. באמת אנחנו אולי הזנחנו קצת התחום של החומרה, ויש המון מה לדבר עליו, והוא מאוד נגיש למתכנתים. לא, אנחנו נדבר על זה, אבל לא חובה לדעת C, C++, או לא עלינו, אסמבלר. הכל סבבה. אז שלום אורי, ככה שלום. אני אציג אותך ברשותך לרגע. אורי פה, הוא בעצם עושה מלא דברים. אפשר, יש יקראו לו כישרון מהלך, הוא גם Google Developer Expert של Web Technologies, של Google Assistant ושל Cloud, פספסתי משהו? הרבה דברים. הוא מתכנן בהמשך עוד הרבה דברים שגוגל ייצרו. בעצם אורי הוא בלוגר, הוא כותב המון, על המון המון דברים, החל מנוירוסיינס שהוא התחיל לכתוב לאחרונה, הוא ממש חזק באנגולר בארץ, עושה הרצאות גם בעולם. הוא פריק של IoT וחומרה. כלומר, חוץ מהקטע שהוא עובד, מתכנת, עושה דברים קצת, צריך להתפרנס ככה ולחיות איפשהו, הוא עושה המון דברים בשביל הכיף, המון פרויקטים מגניבים, החל מחולצה שמחוברת לסלק, ושמי שולח לו הודעה עם צבע, משתנה לו הצבע, קורא מחשבות, ככה לא ניכנס לזה, זה פרק אחר, אמרנו את הדינוזאור, ועוד המון 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 דברים סופר מגניבים, כי זה משהו פשוט נהנה ממנו. עוד פרט סופר חשוב, הוא לא שותה קפה. הצענו לו בבוקר קפה להתעורר, הוא שתה תה. והטייטל שלו בלינקדאין זה Not Looking for Career Opportunities, ומסתבר שזה גורם לי יותר לחפש אותו. לכו תדעו.
מדהים.
אז מה קורה, אורי?
הכל טוב. אני עדיין, כמו שנאמר, לא שתיתי קפה לתה קמומיל, אז יכול להיות שאני קצת רדום הפרק הזה, אז התפקיד שלכם זה להצליח להעיר אותי. בהצלחה.
מעולה. יאללה, עמית, אנחנו ננסה, נכון?
בטח.
ננסה להעיר אותך. אז תראה. פרק הזה זה פרק שהרבה אנשים יכולים ככה לפעמים להיבהל כבר על ההתחלה, להגיד וואלה חומרה, אני לא רוצה להזין לזה. אז בואו ננסה לשכנע אותם, את אותם מתכנתים שובבים שחושבים להקשיב או לא, שכדאי להקשיב לפרק הזה. בואו נדבר רגע על קצת מושגי יסוד. בואו נתחיל מההתחלה, מדברים יותר כלילים שצריך לדעת, לפני שאני עכשיו מתחיל להבין איך יצרת את כל הדברים. יש לך במקרה קצת ידע על זה?
כן, ואני דווקא חושב שנתחיל בסיפור ממש קצר. לפני שבועיים הייתי אצל בחור שכבר הרבה זמן רוצה להיכנס לתחום הזה, אבל הוא מאוד פחד מהסיבוכיות של להיכנס לזה, כמה זמן ייקח לו, איזה דברים הוא צריך ללמוד. ואני חייב להגיד שאחרי שהייתי אצלו שעה, הוא אמר לי, וואלה, אם הייתי יודע שזה כזה פשוט, הייתי עושה את זה כבר מזמן.
מעולה, לא נחשוף את השם שלו, ישמר במערכת. טוב, אז מה עשית לבחור הזה? בוא תעשה את זה גם בפרק. איזה מושגי יסוד, נגיד, היית מתחיל איתם?
אז נתחיל ממה שבטח רוב המאזינים שלנו שמעו עליו, שזה ארדואינו, וזה נזרק כאיזה מילת מפתח של, אתה צריך לעשות את זה, ארדואינו, ארדואינו. ובשתי מילים, ארדואינו זה בעצם מושג שמאגד בתוכו כמה דברים. קודם כל זה לוח פיתוח מאוד פשוט, מאוד גם חלש יחסית, הוא כמו מחשבים משנות ה-80 מבחינת הכוח עיבוד שיש עליו, וזה גם סביבת פיתוח שנהייתה סוג של סטנדרט בעולם הזה של החומרה, בעיקר לאנשים מתחילים. אז כשאומרים ארדואינו, הרבה פעמים מתכוונים יותר לסביבת פיתוח ולא ללוח הספציפי, יש להם גם כל מיני לוחות. אז ארדואינו זה נהיה שם כללי לבעצם מעבדים או לוחות עם כוח עיבוד יחסית חלש, מה שנקרא בשפה יותר מקצועית microcontrollers, שאפשר לתכנת אותם יחסית בקלות דרך סביבה שנוחה ומתאימה גם לחבר'ה שהם מתחילים.
מדהים. ומה עוד כדאי לדעת? באמת ארדואינו הרבה אנשים מזכירים ולא באמת יודעים מה זה או בכלל נגעו בזה. איזה עוד דברים ממש חובה לדעת לפני שאני מתחיל?
אז חוץ מארדואינו יש לנו גם את הרסברי פאי שהוא גם נפוץ, והוא בסוג של צד שני של סקאלה. אם אמרנו שארדואינו הוא מחשב יחסית חלש עם חומרה של שנות ה-80, רסברי פאי הוא ממש מחשב לכל דבר, עם מערכת הפעלה, בדרך כלל לינוקס, אנדרואיד, יכול להריץ גם ווינדוס, והוא עם חומרה שהיא די דומה למה שיש לנו היום בטלפונים, אולי טיפה יותר איטית, אבל הוא ממש מחשב עם הרבה רם, עם מעבד חזק, עם כמה ליבות, עם USB, ובעצם הוא מאפשר לנו לבנות דברים שצריכים כוח עיבוד יותר גדול, כמו למשל עיבוד תמונה, עיבוד של סאונד, תקשורת עם האינטרנט. זאת אומרת שמצד אחד יש לנו איזשהו מכשיר שהוא מאוד פשוט, שזה ארדואינו, ומצד שני יש לנו מכשיר שהוא מאוד משוכלל, ומגיע עם מערכת הפעלה, והרבה דברים built in, שהוא הרסברי פאי, וזה סקאלה שיש באמצע המון המון דיווייסים, אבל אני חושב שארדואינו ורסברי פאי הם מייצגים מעולים לשני הצדדים של הסקאלה, והם גם מאוד פופולריים, ככה שאפשר למצוא בקלות הרבה מדריכים ודוגמאות קוד, ולכן זה שני הדברים שהייתי מסתכל עליהם בתור מי שמתחיל.
כן, תומר, זה דרך טובה להתחיל, כאילו כמו שעכשיו אתה רוצה ללמוד תכנות, אתה לא תקרא עכשיו על 7 שפות, אז פה אתה רוצה ללמוד קצת חומרה, אתה תתחיל מאיזה אחד פופולרי שניים, שממנו כבר אתה נכנס להכל.
בדיוק,
אם הייתי מוביל אותך לבד.
כן, אם הייתי מקביל את זה לעולם התכנות, אז כנראה שהיום אם מישהו היה שואל אותי איך ללמוד תכנות, הייתי אומר לו תיקח JavaScript או Python, כי הן מאוד פופולריות, הן עובדות בהרבה תחומים, ולכל אחד יש את החוזקות שלה והחולשות שלה, אבל זה השתי שפות שהייתי אומר go to. אז גם כאן, אלה שני הפתרונות שאני אומר, תתחילו מהם.
מעולה. ואיזה עוד, יש תתי מושגים כאלה שכדאי לי לדעת לפני שאני אקשיב לך ו יאבד ככה בתוך השיחה?
אז בגדול, כן. בגדול, ברגע שיש לנו ארדואינו או רסברי פאי, יש עליהם פינים שאפשר לחבר אליהם עוד דברים, וכשאנחנו באים to prototype, to play with stuff, אז הרבה אנשים חושבים שכשמתחילים לעבוד עם אלקטרוניקה, צריך להלחים, וצריך...
לא צריך?
אז זהו, יש לי ספוילר כאן קטן, לא צריך. כמו שכשמתחילים לכתוב קוד, לא חייבים לקמפל, אז להלחים באלקטרוניקה זה קצת כמו או לעשות איזה בילד. גם באלקטרוניקה יש את הקיצורי דרך האלה לפרוטוטייפינג, שאפשר מאוד מהר לחבר דברים ולבדוק דברים, ויש כמה כאלה. אחד מהם זה נקרא breadboard, שזה בעברית קוראים לזה גם מטריצה, שזה פשוט לוח עם המון חורים שמחוברים פנימית אחד לשני, וכל מה שצריך זה לתקוע שם חוטים, וככה אפשר לחבר דברים. אתה מחבר את הארדואינו או את הרסברי פאי עם חוטים לברדבורד, יש חוטים שנקראים ג'אמפר ויירס שאפשר לתקוע ולהוציא בקלות בלי להלחים.
מדהים.
ואז אתה מחבר לברדבורד הזה עוד כל מיני דברים. למשל, אתה יכול לחבר לדים, שזה נורות קטנות שלא צריכות הרבה אנרגיה, אנחנו מכירים אותם כמובן מכל האפליינסים שלנו, ובשורת קוד אחת להדליק ולחבות את הלד. למען האמת, אם אנחנו נחשוב על העולם של תכנות, תמיד יש את התוכנית Hello World, אז בעולם של חומרה המקבילה, זה פשוט תוכנית שמאבהבת לד. ואפילו בשביל זה לא צריך ברדבורד ולד, כי ארדואינו למשל מגיע עם לד מובנה בתוכו. אז בארבע שורות קוד וחמש דקות עבודה, מרגע שקיבלנו את הלוח, יש לנו כבר תוכנית Hello World עובדת. איזה כיף.
ממש כיף. אפשר גם לחבר, נכון, אינטרנט עכשיו לאותו בורד, הדברים כאלה, ממש כאילו הרבה רכיבים.
כן, יש גם הרחבות לארדואינו שנותנות קונקטיביות לאתרנט, לווי-פיי, לבלוטוס, וראסברי פאי, מהדגמים האחרונים, מגיע כבר גם עם אתרנט, גם עם ווי-פיי וגם עם בלוטוס מובנה. ושוב, זה מערכת הפעלה לכל דבר, אפשר לחבר את הראסברי ל-HDMI, מקלדת ועכבר, ולעבוד איתו כמחשב, לגלוש באינטרנט, whatever.
מדהים, אז בשלב הזה בעצם אני יודע, כאילו, כן, לוקח עכשיו איזה רסברי פאי שאני רוצה לפתח עליו, אני יכול לחבר אליו רכיבים, מדליק נורה, שולח איזו נוטיפיקציה למישהו, אני יכול לקרוא את זה קצת ולהבין איך עושים את זה. מגניב. אז מה, אני אנסה לחשוב עכשיו, כאילו, הרבה אנשים תמיד מדברים בחומרה, על הקטע שאם אני מפתח בחומרה, אני חייב לדעת C++, אסמבלר, כל מיני שפות ש... הרבה מתכנתים יודעים, אבל הרבה מתכנתים היום כבר אומרים, עזוב, תן לי JavaScript, זה שפה מדהימה, קלה, מפותחת, אני כבר יודע גם ווב, לא רוצה לחזור עכשיו לברזלים, איך שאומרים, זה נכון הקטע הזה, חובה C, C++ או משהו כזה כדי לתכנת חומרה?
לא, ממש לא חובה, כמו שכדי לכתוב Deep Learning, מה שפעם היה צריך, או בכלל Machine Learning, היה צריך לדעת C או C++, והיום יש חבילות גם בפייתון, גם בJavaScript, היום JavaScript ופייתון זה שפות שכמו שאמרתי, הייתי ממליץ אותם גם בתחום של התוכנה, אבל גם בתחום של החומרה, הן יהיו מאוד פופולריות, ואם דיברנו על הרסברי פאי שהוא מערכת הפעלה לכל דבר, אפשר לכתוב שם בכל שפה, ויש ספריות מעולות גם לפייתון וגם לJavaScript, פייתון מאוד נפוץ שם בעולם של הרסברי פאי, למען האמת, מי שעובד על רסברי פאי, השפה שהם ממליצים עליה היא פייתון, הם לא אומרים לך, בוא תתכנת את הרסברי בסים, אומרים לך, בוא, תעבוד עם פייתון, כל הדוגמאות קודן בפייתון, ויש עוד המון לוחות אחרים שאפשר לתכנת אותם גם עם פייתון, יש גרסה של פייתון שנקראת Circuit Python, של חברה בשם Adafruit שהם מפתחים, ויש להם המון לוחות שאתה פשוט קונה, ו-out of the box הם מריצים פייתון. אתה, ברמה שאתה דוחף את הלוח ב-USB למחשב, שומר לשם הקובץ פייתון, ואיך שעשית סייב, הקוד רץ, ואתה יכול לכתוב Hello World שמאבהב לדים, או משהו שמאכיל את החתול שלך עם איזה קט פידר אוטומטי, בפייתון.
מגניב, ואת המשחק דינוזאור שכתבת, את הקופץ, באיזה שפה כתבת אותו?
אז המשחק דינוזאור של כרום ב-Real Life, הגרסה האמיתית, זה דווקא כתוב ב-JavaScript, כי זה כרום, אז כאילו, לא הגיוני לכתוב בשפה, חובה.
מגניב, בוא נה. JavaScript לכתוב עכשיו חומרה? ואתה גם יכול כאילו לדבג על זה? יש אפשרות לעשות את הדבר הזה?
לא רק זה, עצם העובדה שעובדים בשפה שהיא high-level יותר כמו JavaScript, מאפשר לפעמים דברים שבשיא היה יותר קשה לעשות. למשל, אני יכול לפתוח הרבה פעמים ריפל של JavaScript לפרויקט שלי, מעל, נניח בפרויקט של הדינוזאור, מעל בלוטוס, וממש תוך כדי שהקוד רץ, לשנות פונקציות, להריץ שורות של קוד, whatever.
מגניב.
ממש מגניב.
ויש משהו לטובת מפתחי האפליקציות בינינו, משהו שקשור לאנדרואיד או דומה למשהו בסגנון הזה?
אז כן, קודם כל יש משהו שנקרא Android Things, שזה ניסיון לקחת את כל המערכת הפעלה של אנדרואיד, ולהריץ אותה על לוחות קאסטם. ואז אפשר לכתוב בעצם בכל הכלים הרגילים של אנדרואיד, כלומר בג'אווה, קוטלין וכולי, זה לא מפותח, האקוסיסטם שם לא מפותח עדיין כמו בראסברי פאי או בארדואינו, אבל זה כבר רץ כמה שנים וזה מתקדם, והיום אפשר אפילו להריץ, כמו שאמרנו, ראסברי פאי הוא מחשב לכל דבר, ואפשר להריץ אנדרואיד תינקס על ראסברי פאי.
מדהים. עכשיו, רציתי לשאול, אם אני רוצה להתחיל לקנות את הרכיבים האלו, איך אני עושה? מזמינים מ-eBay, כמה זה עולה? תן לנו קצת בסיס לעניין הזה.
היה לך גם איזה סיפור מעניין שדיברנו אז, אתה יודע, אם זה חנות מעניינת שאפשר לקנות ברכיבים, שהיא בארץ, ואתה מקבל אותה מהר. אם זה רלוונטי.
אז כן, פתחת כאן כן צרעות על הדיון הזה של אם לפתוח, לקנות באי-ביי, אלי אקספרס ושוט. יש עוד אתר בשם בנגוד, שיש שם המון מוצרי חומרה במחירים זה לזול. רובם זה חיקויים סינים, או לקנות את האוריגינלים. אז כל מה שאפשר לקנות באתרים היותר מוכוונים לזה, אפשר גם כמעט לקנות באי-ביי ואלי אקספרס, אבל אני דווקא הייתי רוצה לדבר על האתרים היותר מוכוונים ל-do-it-yourself ואלקטרוניקה, גם בגלל שהם מפתחים בסוף את הדברים האלה, ויש קצת יותר סטמפה שמה שאתה מקבל יעבוד, וגם בגלל שיש להם מדריכים והם כותבים הרבה קוד ודוגמאות. אז אני אתחיל משניים גדולים בשם SparkFun ו-Adafruit. את Adafruit כבר הזכרנו קודם בהקשר של Circuit Python, הפייתון שרץ על הלוחות שתוקעים למחשב עם ה-USB. ובעצם בשניהם יש המון המון רכיבים של חומרה, וכמעט לכל דבר שאתם קונים שם, יש ממש hookup guide, איזשהו מדריך getting started שמסביר את כל החיבורים עם דוגמאות קוד, הרבה פעמים גם לארדואינו וגם לרסברי פאי, וזה ממש heaven, כאילו לפעמים מספיק להסתכל על טוטוריאל, להזמין פשוט את כל הדברים שצריך לטוטוריאל, יש את כל הלינקים, מגיע הביתה, אתה פשוט עושה ומרכיב. החיסרון להזמין מספר כבר, ועד הפרוט הם יושבים בארצות הברית, לוקח לזה לפחות שבוע, שבוע וחצי להגיע, מחיר של משלוח, ולשמחתנו יש די הרבה חנויות בארץ כבר, שמייבאות את הדברים האלה. אז קודם כל יש כמה חנויות בשדרות הר ציון, שאפשר להגיע פיזית ולקנות דברים, ויש כמה חנויות אינטרנטיות. האהובה עליי זה חנות בשם 4Project, בחור שיושב ביהוד, יש לו מלאי מאוד גדול, ומה שנחמד בו, בניגוד לכל האופציות האחרות, זה שלכל לוח או רכיב, יש תיאור די מדויק בעברית, ועוד לפני שאנחנו עושים את ההחלטה אם לקנות משהו או לא, אנחנו יכולים כבר לקרוא את התיאור בעברית, לא צריך לשבור את השיניים עם אנגלית, והוא גם עונה במיילים, מאוד רספונסיבי, אפשר לראות את מצב המלאי, וזה סוג של, אני מזמין היום, יהיה לי את זה מחר מוחרתיים. עד כדי. וואו. עד כדי כמה שאפשר לסמוך על תאור.
בלי להוסיף עוד הרבה כסף.
בלי להוסיף עוד הרבה כסף, ושוב, יותר זול להזמין מ-eBay או מ-Ali Express, אם אתם מוכנים לקחת את ה3-4 שבועות עד שזה יגיע, ואם אתם מוכנים לעשות קצת יותר סקר שוק, אבל זה מאוד נוח שיש גם את האופציות האלה בארץ.
וכמה זה יקר? כמה זה עולה?
כמה זה עולה זה גם שאלה מאוד רחבה. לוח סיני, חיקוי זול של ארדואינו מאלי אקספרס, אפשר להשיג ב-4-5 דולר, וגם הרבה לוחות אחרים שהם הגרסת חיקוי זול. ארדואינו מקורי בארץ עולה משהו כמו בין 80 ל-100 שקלים, ומעבר לזה, אולי בניגוד לתוכנה, זה איזה קונטרסט שאפשר ככה לציין אותו, תוכנה, אני רוצה חבילה, אני מביא אותה מ-NPM install, מה שזה עולה זה הזמן שלוקח ל-NPM לרוץ. בחומרה לוקח, יש גם את המחיר של המוצר עצמו, גם את הזמן של השילוח, גם יש את ה-learning curve כמובן. אז הרבה פעמים גם מתפתים להזמין קצת יותר ממה שצריך, כי לא בדיוק יודעים מה אני צריך ביום שאני מזמין, אז זה גם קצת מוסיף לעלויות.
תראה, שמענו פה בינתיים, כאילו באמת גם על המושגי יסוד, גם קצת הבנו, ארדואינו, רסברי פאי, מושגים מסביב, הבנו שאפשר לפתח פה בג'אווה סקריפט, אנדרואיד, וגם, לא אמרנו, אבל נכון, גם C-Sharp, יש כל מיני דברים שאפשר לפתח. היום זה די חשוף, פשוט השאלה איפה יש קהילה חזקה, ואיפה כדאי בעצם להתחיל. אבל ככה, לפני שאנחנו באמת סוגרים את החלק הזה של המבוא, מעניין אותי ככה לעבור רגע על מצב בו, אני באתי ל-4Project או חנות אחרת או כל דבר, קיבלתי רכיבים, קראתי על איזה משהו מגניב שאני רוצה לעשות. לצורך העניין זה יכול להיות הדינוזאור נגיד שעשית, שעכשיו קופץ, או משהו מגניב אחר שעשית בעצם, שלא דיברנו עליו, משהו שאתה בנתב"ג או שדה תעופה אחר מחכה למזוודה שלך, ועשית שם איזה ביקון עכשיו שנמצא ואומר לך שהגיע. כל דבר. עכשיו אני רוצה להתחיל לפתח. אני לקחתי את המחשב, לקחתי את הרכיבים, אני יושב בבית. מה קורה? יש לי סביבת עבודה, אני כותב קוד, אני כאילו מדבג את זה, איך אני מעלה את זה לאנשהו, שמישהו רואה? אז, איך זה הופך למציאות? אז, בצורה...
כן, זה שאלה...
נגיד, מעולה. הספרוינו שהראית, סתם אני אתן דוגמה ספציפית, הראית לי קצת הדינוזאור, כאילו, ומה ששיחקתי בזה קצת, ראיתי שעבדת על הספרואיניו, שעל זה לא דיברנו, אפשר להגיד באיזה משפט אם אתה רוצה, וזה נראה די מגניב. סביבת פיתוח, אמנם לא ובסטורם או סביבה אחרת, אבל וואלה, נראה מוכר.
כן, אז קודם כל, קיבלת איזשהו לוח הביתה, הדבר הראשון שאתה עושה זה מוצא איזשהו טוטוריאל, ומחבר את הלוח למחשב. בדרך כלל היום רוב הלוחות מתחברים פשוט ב-USB, זה מופיע לך כמו סיריאל פורט, קום 5, קום 6 במחשב, ואם זה לוח של ארדואינו, אז יש את הסביבת פיתוח של ארדואינו, שהיא פשוט סביבה מאוד בסיסית כזאת, שכותבים קוד, לוחצים על סנד, זה שולח ללוח ומתחיל לרוץ. לוחות אחרים, למשל, הלוח של סירקיט פייתון מגיע עם סביבה משלו שנקראת מו, ואפשר גם לפתח כמעט לכולם בכלים שאנחנו עובדים איתם ביום יום בתוכנה, כמו Visual Studio Code, Atom, יש להם כל מיני הרחבות שמאפשרות להם להתממשק לארדואינו. לא הייתי ממליץ על זה בתור הפרויקט הראשון, פשוט כי זה דורש עוד קונפיגורציה וזה עוד point of failure. הייתי ממליץ דווקא אם אתם משתמשים בארדואינו, תעשו את הסביבה של ארדואינו, שזה מה שיש עליו את הטוטוריאל. אם אתם עובדים עם מחשב כמו Raspberry Pi, זה אפילו יותר קל, כי אפשר פשוט לחבר אותו ל-HDMI, מקלדת ועכבר, וממש לקבל על ה-Raspberry Pi עצמו סביבה לערוך פייתון עם Visual Studio Code, או Idle, או כל כלי אחר שעורך פייתון, PyCharm.
אז יש פה באמת איזה, אני אכנס ככה בנושא הזה, התחלנו לאחרונה לשאול את המאזינים, מה הם רוצים לדעת לפני הפרק. זה עבד מאוד נחמד ב-CICD, ונראה לנו גם עכשיו, אגב, די הרבה אנשים שאלו שאלות, לא יכולנו לבחור את כולם, אבל בוא אני אשאל אותך איזה שאלה באמת ששאלו פה, זה שילוב של דין שוב ועמי חניה, שתודה לכם על השאלות. בעצם אמרו, נגיד, עמי אמר בעצם, הייתי שמח לשמוע על הגבולות של ארדואינו, גבולות מינימליים ומקסימליים, מעניין אותו לדעת, ואיפה בעצם מעבר לגימיק מיישמים איתו דברים בעולם האמיתי. כמובן ניתן פה איזו תשובה קצרה, כי אולי עמי ככה ספוילר, אולי נעשה על זה פרק אחר, אבל ניתן לך תשובה. ודין שוב שאל בעצם, Raspberry vs Arduino, which is better for what kind of things? אפשר לענות על זה בנפרד, אבל נראה לי זה קשור טיפה לאחד לשני.
אחלה, אז קודם כל תודה על השאלות, ולמי שיש עוד שאלות, אז מקום מעולה לשאול אותם. יש בפייסבוק קבוצה בשם Arduino בעברית, שונים שם באמת המון מעולה על שאלות, אז זו אופציה מעולה לשאול שאלות, אני גם פעיל שם. אפשר גם כמובן לשלוח לי בפייסבוק או בטוויטר.
אבל לא בוואטסאפ, כי אין לך וואטסאפ.
אין לי וואטסאפ.
סבבה?
חשפת את הסוד.
אז כן, אז נתחיל מהשאלה על הארדואינו. הארדואינו, הלוח עצמו, הוא כמו שאמרתי מחשב של שנות ה-80. זאת אומרת שאי אפשר לבצע עליו יותר מדי עיבוד, יש לו מעבד יחסית איתי, 20 מגה הרץ, יש לו קילו בייטים בודדים של רם ומקום לתוכנית, והוא כמו שקוראים לו מיקרו קונטרולר. כלומר, הוא יודע לשלוט על חומרה, אפשר לתכנת אותו שיבצע משימה או שתי משימות מאוד ספציפיות, אבל דברים כמו עיבוד תמונה, סאונד, כל דבר שדורש המון בנדוויץ, זה כבר מחוץ לתחום שלו. איפה משתמשים בו בעולם האמיתי? יש המון דוגמאות לאיפה משתמשים במעבד שיש של הארדואינו. בדרך כלל את הלוח עצמו של הארדואינו לא ישתמשו בו as is, אלא ייקחו את המעבד עם הקוד שנכתב, ויריצו אותו באיזשהו לוח אחר. אבל דוגמה מעולה לאיפה כל האקוסיסטם הזה של הארדואינו מאוד פורח, מדפסות תלת מימד. היום רוב מדפסות התלת מימד שנמכרות הן קוד שנכתב בסביבה של הארדואינו, והקוד הזה רץ על המעבדים של הארדואינו, ויש אפילו, יש לוח קצת יותר גדול שנקרא ארדואינו מגה, יש לו איזושהי הרחבה שמאפשרת לו לשלוט במדפס תלת מימד. זאת אומרת, רוב מדפסות התלת מימד היום שנמכרות, בסופו של דבר זה פשוט לוח של ארדואינו עם תוספת של מנועים וגוף חימום ועוד כמה דברים.
וואו, זה האמת מה שלא ידעתי. מעניין. ואז כאילו שאתה רוצה, אתה יכול לפתח גם להוסיף דברים נוספים, או שזה רכיב סגור כזה של ארדואינו? שהם איכשהו סגרו, אם אני מבין נכון.
אז רוב המדפסות אפשר, אם הן לא מגיעות ככה, אפשר לפתוח אותן ככה שיהיה אפשר לעלות עליהן עדכונים דרך ה-USB, והמון חבר'ה שקונים מדפסת, אחרי כמה חודשים אתה רואה שהם פתאום מוסיפים לה, נניח, חיישן שמאזן את הגובה של המשטח הדפסה באופן אוטומטי, שזה פשוט, הם קונים חיישן, מחברים אותו לכמה פינים שנשארו חשופים בלוח, או היותר אמיצים מלחימים אותו ככה לתוך הלוח, ומקמפלים מחדש את הקוד של המדפסת, משנים שם איזשהו אש שעושה enable החיישן הזה, והופ, יש להם חיישן חדש.
מגניב, אז כאילו אפשר לבנות מעבר לדברים על הארדואינו, ממש על המדפסת עכשיו עם מודולרית כזאת ברמה מסוימת. זה כן. מה שהופך אותה.
בדיוק, גם...
הארדואינו הופך כל דבר בעצם למודולרי ברמה מסוימת, אם מצליחים לחבר אותו.
כן, לגמרי, זה כמו שלטלפון שלכם אתם יכולים לבנות אפליקציות, אז גם לארדואינו אתם יכולים לקמפל את הקוד ולהרחיב אותו, ומדפסות זה דוגמה, יש כמובן עוד הרבה דוגמאות, אולי אפילו נעשה בהזדמנות על זה פרק, זה לדעתי נושא.
כן, יש יותר מדי פרקים שאפשר לעשות איתך, זה בעיה, אורי. איך אתה מעיז לדעת כל כך הרבה דברים? המון ידע.
נפתח פודקאסט, עושים חומרה.
מעניין, אפשר. ספוילר ככה, שאנחנו לא יודעים גם. אני אחזור רגע למה שדין שוב שאל, על ההבדל בין רסברי לארדואינו, נראה לי דיברנו על זה בהתחלה, אתה רוצה לתת איזה חידוד קטן רק כדי לשים פה את הנקודה?
כן, אז ארדואינו הוא מאוד טוב כשאני רוצה לדבר ישירות עם חיישנים, לדגום אותם, לבצע איזושהי פעולת בקרה פשוטה, למשל כל פעם שנהיה חשוך, תזיז מנוע, או כל פעם שאתה מקבל פקודה דרך וי-פיי, תפעיל את הקד פידר של החתול שלי ותפעיל את הקד. כלומר, הוא מאוד טוב לתרחישים שיש לי כזה כמה איפים ואיזשהו פלואו שאני צריך לבצע, אבל לא יותר מזה.
בשיחת הכנה העלית עוד אופציה מאוד מעניינת שאמרת לי שכדאי הרבה פעמים לפנות אליה לפני, שזה לפתח על טלפון או על הטאבלט שלך, שבעצם יש בו המון סנסורים, הוא יחסית די חזק, וציינת איזה פרויקט מעניין שחבר שלך עשה, אז תוכל להרחיב על זה?
כן, בהחלט. אז נחזור רגע לשאלה ואז נענה גם לך, אז... Raspberry Pi הוא מחשב לכל דבר, וחוץ מזה שאמרנו שהוא טוב נניח בווידאו וסאונד, ואפשר לחבר אליו דברים ב-USB, אפשר גם להריץ עליו כל לייברי שאנחנו מכירים מעולם התוכנה, כי הוא מחשב. אז למשל, אם הייתי רוצה לעשות שהפרויקט שלי ידבר, לחבר אליו רמקול, אז בארדואינו הייתי צריך לקנות איזה לוח מיוחד עם מודול של text-to-speech, עוד כמה עשרות או מאות שקלים, מודול שיגביר, לחבר אותו לרמקול, לעבוד קשה. ברסברי פאי אני יכול להוריד איזשהו פקט של text-to-speech, או אפילו לעשות את זה בקלאוד, לחבר אליו USB, רמקול USB כזה, או כרטיס קול USB, ויש לי את זה עובד.
כן, כי הוא יותר כמו מחשב, הוא הרבה יותר קרוב למחשב מארדואינו.
בדיוק, ויש לו את הכוח עיבוד, והרבה יותר קל לפעמים, פרויקטים יותר מורכבים לעשות עליו. היתרון של ארדואינו זה שהוא מתחבר למגוון יותר רחב של סנסורים. לפעמים מה שאנשים עושים בפרויקטים יותר מורכבים שצריכים גם רכיב רסברי, אבל גם להתחבר עם סנסורים, יש להם רסברי פאי שמתחבר לארדואינו.
וואה, זה כבר כן. הסופרמן של החומרה.
לגמרי. ועוד שיקול אחד חשוב שצריך לקחת בחשבון, זה הנושא של צריכת אנרגיה. ארדואינו צורך כלום אנרגיה, ואפשר להפעיל אותו על סוללה אפילו לכמה חודשים, על סוללה כזאת מרובעת של 9 וולט. רסברי פאי, לעומת זאת, הוא תוכן אנרגיה, ברמה שעל פאורבנק, שמחזיק את הטלפון שלכם, אפשר להריץ אותו ל-3, 4, 5 שעות, לא יותר מזה. זאת אומרת שאם יש לי פרויקט שחשוב לי שהוא יהיה קטן וחסכוני באנרגיה, כנראה שאני אלך יותר למשהו מהעולם של הארדואינו. אם אנרגיה זה לא בעיה כי אני מחובר לחשמל ואני צריך הרבה כוח כיבוד, רסברי פאי, ואם איפשהו באמצע יש סקאלה שלמה של לוחות שנופלים באמצע, תלוי בפרויקט שלי.
נשמע לי מעולה. דין, נראה לי קיבלת פה תשובה, אני לא אגיד את זה כי יצנזרו אותי, אבל יפה. נראה לי תשובה מצוינת, מפורטת.
אז לגבי הפרויקט של החבר שלי, הוא בעצם בא אליי ואמר לי, תגיד, אני רוצה לבנות משהו עם ארדואינו. נתחיל מהבעיה שהוא בא לפתור. אז שאלתי אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לי, תקשיב, יש לי בעיה, יש לי כל הזמן יונים מעל הגג, שעושות שם, לא רוצה להגיד כי צנזרו אותי.
עושות את זממם.
עושות את זממם, ואני רוצה להבריח אותן. ואני רוצה לבנות איזה משהו שהוא כמו עורב, שכל פעם שהוא מזהה שיש שם תנועה, אז הוא זז ועושה קולות. ואמרתי לו, אתה יודע מה? ייקח לך זמן, אתה לא בא מהעולם של החומרה, ייקח לך זמן לעשות את זה, למה שלא תנסה לעשות את השיטה שהיא הגו-טו שלי לפרויקטים בחומרה, לפני שאתה רץ לבנות, לקנות ארדואינו ורכיבים ולנסות לבנות את זה, למה שלא תנסה לפתור את זה עם טאבלט של אנדרואיד? בטאבלט של אנדרואיד יש לך מצלמה, אתה יכול עם המצלמה לפתוח אותה כל הזמן, ולהסתכל מתי באות יונים ולהריץ איזושהי לוגיקה, והלוגיקה יכולה להיות להשמיע איזה סאונד, יש לך שם רמקולים עם איזשהו סאונד, אתה יכול להציג אולי איזה משהו על המסך, וווסט קייס אתה יכול להשתמש בטאבלט ולחבר לו ארדואינו, שארדואינו רק יסובב את העורב או יעשה את הממשק לחומרה, אבל את כל העיבוד תעשה בטאבלט. ופתאום זה נהיה פרויקט שהרבה יותר קל לו לעשות אותו, כי הוא מפתח אנדרואיד, ומבחינתו לקחת טאבלט, לחבר אותו שם בחוץ שיהיה לו חשמל או פאורבנק, ולהריץ עליו אפליקציה לאנדרואיד, זה משהו שעושה ביום יום. אז הוא לא צריך ללמוד שום דבר חדש. אז זה מה שאני גם תמיד אומר למפתחים. אם יש לכם פרויקט שהדרישות שלו הן מצלמה, מסך, מיקרופון, רמקול, חיישן תאוצה, או כל דבר אחר שאפשר בקלות לחבר לטאבלט, תתחילו עם טאבלט או עם טלפון, תראו מה הגבולות, ואולי תממשקו לו ארדואינו, אולי בסוף תעבירו את זה להיות עם ארדואינו או עם רסברי פאי, אבל לפחות בשביל הפרוטוטייפינג זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר נגיש, וגם הרבה פעמים הרבה יותר זול.
אני גם חושב, בוא ניתן פה ככה לפני שנעבור ככה לקצת עוד יותר פרקטיקה והנדזון, אני חושב שיש איזה מושג, זה כבר קצת מתחום היזמות, אבל הוא מתחבר מאוד למה שאמרת, שנקרא MVP, שזה בעצם מינימום וייבל פרודקט, מי שרוצה יכול לקרוא על זה. אז בעצם אומר, תיתן ללקוח מה שייתן לו ערך, חובה שזה ייתן ערך שיעשה משהו, כאילו לא סתם חצי עבודה, אבל במינימום עבודה, תן לו ערך. ומה שאמרת עכשיו זה דוגמה מעולה, כי החבר הזה שלך יכל לעשות את זה עכשיו, היית אומר לו ארדואינו, רסברי פאי, כל מיני דברים שהוא היה מסתבך, ואולי אפילו לא מסיים את זה בגלל הדבר הזה. והוא לקח את העבודה המינימלית שהוא צריך לעשות, טלפון שהוא מכיר, שפה שהוא מכיר, אבל הוא התקדם הלאה קצת בלהשתמש ברכיבי חומרה של הטלפון. ועכשיו שהוא עשה את הפרויקט הזה והצליח את ה-MVP הזה, עכשיו הוא מרגיש הרבה יותר ביטחון אולי לעבור לשלב הבא. וזה דרך מאוד טובה אולי להסתכל על הדברים, כי דיברנו פה על הרבה מושגים, אבל לפעמים תתחילו גם מהטלפון. זו נקודה מעניינת.
כן, יש לנו מצלמה שם, יש לנו פלאש, יש לנו רמקולים, אפשר לעשות רעש כזה.
רטט, הכל כאילו.
הפרק בחסות פלוס 500, המפתחת מערכת מסחר פיננסית מהמובילות בעולם ומגייסת מפתחים במגוון תחומים. פלוס 500 נוסדה ב-2008 על ידי 6 חבר'ה בוגרי הטכניון, ומגייסת עובדים להצטרף לאחד מסיפורי ההצלחה הישראלים הכי פחות מוכרים לדעתי. חברה ששווה למעלה $2 מיליארד, עם עשרות מיליוני לקוחות ומשרדים בלונדון, סידני, סינגפור, קייפ טאון ועוד. איתי באולפן, אל ירוס, ארכיטקט התוכנה של החברה, היי אל.
אהלן אהלן.
שפה כדי לספר לנו על החברה ועל מה היא מחפשת בעובדים שלה, אז אל, ספר לנו קצת על פלוס 500.
אוקיי, אז אנחנו מפתחים מוצר שזה פונה לקונסיומרס, זה B2C, זה מערכת מסחר במכשירים פיננסיים, זה יכול להיות סחורות, פורקסים, אינדקסים, כל מיני מכשירים פיננסיים, ואנחנו, אני אצנוע, אני אגיד שאנחנו מהטופ 2 בעולם בתחום הזה, הדבר הכי מגניב, אולי אם נדבר למהנדסים, שבעצם מעניין פה, זה שסך הכל אנחנו בפיתוח 16 אנשים, שמפתחים את כל הדבר הזה, ומי שיש לו את הברק הזה ורוצה לעשות, זה המקום לעשות, אתה עושה המון המון דברים, security operations, controlled experiments, back-end, front-end, כאילו...
אני חושב שיש פה כאילו אתגר אדיר למי שרוצה להתפתח בצורה מאוד ככה רוחבית על המון דברים.
לגמרי. ויש את כל הפינוקים, אתה יודע, טיולים לחול.
מה זה טיולים לחול?
כל שנה טיול ליוון, סתם צחקנו שנשלח לצהרות בית, יש לנו שתי מקרי גלידות, אחד של נסטלה ואחד של שטראוס. עכשיו אתה אומר, אני רוצה קוקי לידה, באיזה מקרר זה? זה בוא, בוא.
קבוצת צהרות בהייטק בפייסבוק, למי שלא מכיר.
כן, בקיצור, אז פינוקים, אנחנו עכשיו בעיצומו של טורניר פינג פונג, והדבר אולי הכי חשוב מעל כל, אתה יודע, סיבוס, אוכל, עבודה, פינוקים, כל הדברים האלה, זה כמו שג'ף בזוס אמר, הרמוניה בין החיים לעבודה, כמו ששתי קוראת לזה, החיים פי 500. אז ככה אני מרגיש, וזה לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, באמת.
ושלא נשכח לספר למאזינים שאתם גם הספונסרים של אתלטיקו מדריד, וכל העובדים והמשפחות שלהם מקבלים כרטיסים לכל המשחקים במסגרות האירופאיות, וגם חולצות מקוריות. אז אני מקווה שהבן שלי לא שומע את החסות הזו, אחרת אני חייב לעבור אליכם. אז תודה רבה על, אם גם אתם מעוניינים להצטרף לפלוס 500 ולקחת חלק בהצלחה האדירה והבאמת לא מוכרת של החברה הזו, אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם דרך דף המשרות באתר של החברה בכתובת careers.plus500.com 500 plus PLUS 500.com, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. careers.plus500.com.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
טוב, אז בחומרה, אבל זו סביבה שהיא טיפה, היא אמיתית, ודברים מתחממים, לפעמים דברים נשרפים, ולפעמים אני נסה דווקא לאתגר את זה מהצד ההפוך, איפה זה יכול להוסיף לנו כמפתחים, קצת לשפר את היכולות שלנו. ואנחנו דיברנו לפני זה, אורי, קצת בשיחה המקדימה שלנו, על כל הכיוון הזה, וחשבנו בעצם איך זה באמת מוסיף. אז לפעמים אני חושב שכשיש לנו סביבה שהיא קצת יותר מוגבלת, למשל אם ניקח כזה way way back להתחלה של מחשבים פעם, בעצם פעם היו כרטיסיות כאלו שהיו מנקבות בעצם את התוכנה שהיית מתכנן אותה, והיית ממש מעביר את זה במחשב, היה תור ענק כזה, סיפורים ששמעתי הרבה מאמא של אשתי, ואני חושב שיש פה אבל משהו דווקא חיובי קצת, קצת אולי שזה דורש ממך לחשוב קצת יותר כשאתה כותב משהו שקשור לחומרה. מה אתה חושב על זה?
אז כן, אז קודם כל בפרויקטים של חומרה, זה גם היה ככה, כאילו פעם לצרוב תוכנה לבקר היה דורש להפעיל עליו איזשהו אור אולטרה סגול או כל מיני טריקים אחרים בשביל למחוק את התוכנה שיש עליו, וזה תהליך מאוד מסובך. היום זה פשוט לחבר ל-USB, לחוץ על כפתור וזה עובד. אבל עדיין הבעיה המרכזית בפרויקטים של חומרה זה שבניגוד לג'אבסקריפט או פייטון שאני עושה פיפ אינסטול ומקבל חבילה חדשה, בחומרה אני צריך ללכת, לשלם, לבחור מוצר, לשלם עליו כסף, ואת החבילה אני מקבל אחרי כמה ימים עד כמה חודשים במקרה הגרוע, ולא תמיד גם יש את כל המוצרים שאני רוצה במלאי, ולכן הרבה פעמים אחד האתגרים בפרויקטים של חומרה שהוא יותר מה-Hello World של הארדואינו, נניח אם ניקח לדוגמה הפרויקט שחבר שלי עשה את הקד פידר, זה שאני צריך להזמין את החומרה, ואני צריך להזמין אותה עוד לפני שכתבתי את הקוד. כי אם באמצע שאני כותב את הקוד, אני אגלה שהי, רגע, חסר לי משהו, אז אני אצטרך פתאום לעצור הכל לשבועיים ולחכות שזה יגיע. אז האתגר כאן הוא שצריך לתכנן הרבה מראש. אני צריך מראש לחשוב, אוקיי, מה אני רוצה לבנות, מה האמצעים שאני יכול לעשות את זה, ואם בתוכנה הרבה פעמים הקטע שלנו זה נוריד חבילה, ננסה, לא עבד, עוברים להבא, ננסה, לא עבד, עוברים להבא, בלי לחשוב יותר מדי בתהליך, כאן דווקא הרבה פעמים אני יושב לפחות שעתיים, שלוש, עובר על כל מיני רכיבים, אם זה נניח לקט פידר, אז אני עובר על כל מיני מנועים ומנסה להבין איך הם מתחברים לארדואינו, מה הכוח שלהם, לראות דוגמאות, לחפש סרטונים של אנשים ביוטיוב שעשו דברים דומים, ולראות איך הם פתרו את זה, במה הם השתמשו.
פתאום אתה חייב שוב להתעמק בטוטוריאלים, ולא ישר להתחיל. כמו שאתה מתכנת ככה, ורואה איך זה עובד, וסבבה, לא נורא.
בתהליך התכנון שלך.
כן. בדיוק. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו שכבר המון אנשים עשו אותו, ויש כבר את המתכון מוכן, אני פשוט אקנה את כל מה שיש במתכון, בתקווה שאני יכול להשיג את זה. לפעמים יש כל מיני חומרים שאפשר להשיג בארצות הברית, ובארץ יש לזה שם אחר. לפעמים יש דברים, טוטוריאל מלפני 10 שנים, רכיב שהפסיקו לייצר אותו, גם זה קורה. אבל אם זה משהו up to date, עם רשימת רכבים יחסית פשוטה שאפשר להשיג, אני פשוט עושה את השופינג, קונה, רץ לפי הטוטוריאל, הכל טוב. אבל אם זה משהו custom, כמו למשל העורב שהחבר שלי רצה לתכנן, שלא עשו דברים דומים מאוד, אז יש הרבה מחקר ותכנון מקדים, ואני צריך בעצם הרבה פעמים ממש לסרטט על דף או משהו, איך הכל יתחבר, מה ידבר עם מה, כדי לבדוק שיש לי את הכל, ואז להזמין. וכמו שעמיד אמר, הרבה פעמים שכחתי משהו, ואז זה עוד סייקל של שבועיים, או פתאום כתבתי את הקוד, יש לי משהו שעובד, פתאום אני אומר, וואלה, יש לי רעיון לפיצ'ר מגניב, עוד לחכות כמה ימים או שבועות עד שזה יגיע. או מצד שני, עשיתי טעות, חיברתי איזה רכיב ממש לא נכון, הרסתי אותו, שמתי אותו במיקרוגל, לא יודע מה. החתול אכל לי את השיעורי בית. אז צריך שוב להזמין את הרכיב מחדש. קצת יותר קשה לעשות ריקאברי מטעויות. ולכן אני חושב שיש כאן סקיל שבעולם של התוכנה אולי קצת עבד לנו בשנים האחרונות. אין כאן את הקטע של אני לוקח, של אני לוקח קוד מסטק אוברפלו, עושה לו קובי פייסט, and starting to hack on it. זה בדרך כלל, אני לוקח איזשהו פרויקט שיש לי בראש, אני יושב, אני מתכנן אותו, אני קורא על הרכיבים, מנסה לבנות את הארכיטקטורה של איך הדברים יתחברו בראש, מזמין את הרכיבים, ורק אז מתחיל בעצם האקספרימנטיישן עם הקוד ועם לגרום לזה לעבוד. אז יש כאן הרבה יותר צורך בתכנון מראש וחשיבה קדימה, מה שלצערי לפעמים בעולם של התוכנה היום כבר מדלגים עליו.
אתה חושב שמתכנתים שיודעים גם תכנת על חומרה הם יותר טובים ממתכנתים שמתעסקים רק בוויב או דברים כאלה?
ברור. סתם, לא, אני...
סבבה.
אני חושב שכל דבר שאתה לומד מוסיף לך עוד משהו, והעולם של התכנות חומרה יש לו המון פרללים עם התכנות תוכנה. בסוף גם התוכנה שאנחנו כותבים לאנדרואיד למשל, היא עובדת עם חומרה, היא עובדת עם מצלמות, עם חיישנים, פשוט יש המון רמות של אבסטרקציה. ואני חושב שברגע שאנחנו לומדים איך דברים עובדים יותר, ומקבלים מיינדסט שגורם לנו לתכנן יותר מראש, זה משהו שגם מתבטא בסופו של דבר ביכולות שלנו בעולם התוכנה. זה פשוט, לדעתי, הרחבת אופקים שגורמת לך להיות מפתח יותר טוב, מהנדס יותר טוב באופן כללי.
כן, תומר, באופן כללי, בלי חומרה במקרה, אתה חייב להיכנס יותר לפרטים, אתה חייב יותר לתכנן, אז בהגדרה אתה כבר מתעמק. אי אפשר להיות מתכנת חומרה בלי להתעמק. מתכנת תוכנה לצורך העניין, אפשר להיות בלי להתעמק, אבל אם אתה מתעמק ורוצה עכשיו להבין איך הקומפיילר עובד, או איך עכשיו... נסתם לזרוק Buzzword, React Native, עכשיו הוא מדבר עכשיו עם הקוד נייטיב עצמו, כל מיני דברים מאחורי הכלים.
בריץ'.
כשאתה מבין את זה, אתה הרבה הרבה יותר טוב, וזה הקונספט.
או Garbage Collector בדפדפן, זה גם דוגמה מעולה. עובד מאחורי הכלים, אבל פתאום יש לך איזה בעיית פרפורמנס, ופתאום אתה צריך לפתוח ולהבין, אוקיי, יש כאן Garbage Collector, הוא עושה לי דברים.
כן, זורק, מה זה? טוב, תשמע, אנחנו דיברנו פה על הרבה יתרונות וזה, ווואלה, מישהו שמקשיב לפרק עלול להגיד שזה ממש כיף, ולהתחיל בטעות בסופה שככה לפתח את זה.
לגמרי.
ככה, כן,
לגמרי.
בעזרת השם כמובן. ובעצם, אני רוצה רגע לדבר על החלק הפחות טוב, רק כדי שידעו את זה, בואו נחשוף את הדברים האלה. מה החסרונות? תן איזה שניים, שלושה, לא, אולי יש אפילו יותר, אבל שניים, שלושה, חסרונות גדולים, או דברים שצריך להיזהר ולדעת לפני שאתה מתחיל את החומרה.
אחלה. אז נתחיל דווקא מהדבר הראשון, שאני רואה אנשים שבאים מהתחום של התוכנה, מתחילים להתעסק עם חומרה, הם עובדים, מחברים הכל לפי הטוטוריאל, ואז כלום לא עובד. מעלים את הקוד, לוחצים פליי, whatever, לא קורה כלום. זה אחד הדברים הכי מבאסים, ו...
זה אחד הגורמים הכי גדולים לדיכאון בארץ, בישראל, כך אומרים.
שיעורי התלתויות.
של נוער בין 16-18.
אז זה מאוד מבאס, כי... כשאנחנו באים מתחום התוכנה, אנחנו יודעים איך לדבק דברים כשלא עובדים. אני ראיתי אנשים בגיקון לפני כמה שנים, יושבים פעם ראשונה עם ארדואינו, חיברו לפי הטוטוריאל, לא קורה כלום. מה המחשבה הראשונה שעוברת לאנשים בראש?
אני לא רוצה, להמשיך עם זה.
אולי שכחנו משהו, לא רוצה להמשיך, כן.
אז בדרך כלל המחשבה הראשונה שעוברת לאנשים בראש זה, אוי, בטח שרפתי משהו, בטח הרסתי משהו. ואני חייב לציין שהחומרה בדרך כלל יותר עמידה ממה שזה נראה, ובדרך כלל מה שעמית אמר כאן, או שאתה אמרת נכון, בדרך כלל הבעיה היא לא חיברתי משהו נכון. יש בארדואינו שורה של חורים שאפשר לחבר אליהם חוטים, יכול להיות שחיברתי חור ליד, קורה כל כך הרבה פעמים, לא העליתי את הקוד שלי, החיבור שחיברתי לא הכנסתי את החוט עד הסוף, אז הוא לא נוגע. וחיברתי את הרכיב הפוך, ויש 1001 דברים שיכולים לקרות, ואני חושב שאחד הדברים הראשונים שמפתח, שעובר מהעולם של התוכנה לעולם של החומרה, צריך ללמוד, זה על השיטות לדיבאגינג של חומרה. אז אם זה...
איך הוא יודע שהקבל הזה או החוץ הזה לא חובר בעצם למקום הנכון?
אז כן, למשל, קודם כל הדבר הראשון שאני אומר, תבדוק מחדש את כל החיבורים, תיגע בהם פיזית, תראה שהקבל נכנס עד הסוף, תבדוק שוב לפי התרשים שתכננת או הטוטוריאל שעשית שזה מחובר הגיוני. תיקח דוגמה של קוד שהגיע עם הרכיב שהיא בטוח עובדת, שתצמצם שזה לא הבעיה בתוכנה. עוד דברים שאפשר לעשות, הרבה פעמים לשים לד בשביל לראות אם יש מתח או אין מתח באיזשהו חוט, אם אתה נניח נותן פולסים למנוע כדי שיפעל.
כמו לשים קונסולוגים.
לדים זה הקונסולוגים של חומרה, לגמרי. ואם נשווה את הדיבאגר של הכרום, אז יש כלי שנקרא מולטימטר, או רב מודד, או פלוק, הרבה פעמים קוראים לו.
פלוק נשמע טוב יותר מכל הדברים.
כן, זה כזה שם עממי.
קצר, קליט.
כן, זה החברה שמייצרת, אז התחילו לקרוא להם ככה. אז הוא פשוט מאפשר לך להתחבר לפינים במיקרובגר, לראות, יש שם מתח, אין שם מתח, זה כבר ממש להריץ דיבאגר, יש גם כלים יותר מתקדמים, כמו סילוסקופ או לוג'יק אנלייזר, שממש מאפשרים לך לראות גרף של איך המתח לאורך זמן, יש מתח, אין מתח, והאמת שלי אין אותם, ומסתדרים בלעדיהם, פשוט הדיבאגר הממש מתקדם, והכבר יותר יקר בסדר גודל של מאות שקלים. אבל באמת, הרבה פעמים, לד אחד יכול לספר לנו הרבה מאוד ולעזור לנו לעשות אריה במדבר, להבין אם הארדואינו נניח מוציא לנו את הסיגנל שאנחנו צריכים, או שהבעיה היא בתוכנה בכלל והתוכנה לא מגיעה להוציא את הסיגנל.
כן, אז אתה אומר שלא יחשבו עכשיו שהם לוקחים קוד מסטאק אוברפלו או ממדיום או כל דבר שהם קוראים, עושים מעתק הדבק והוא עובד, אלא יש פה משהו קצת שונה בתכנות חומרה. אתה לוקח, אתה חושב שהסתכלת טוב על המדריך, אבל שום דבר לא אומר לך שזה לא עובד או מה לא טוב. אתה צריך טיפה לחשוב שונה, טיפה להבין מה השיטות דיבוג, מה הדברים שצריך להיזהר, איך אפשר לעשות את הקונסולו, כל מיני הקבלות לעולם התוכנה, ויחד עם זה גם להיכנס לדבר הזה. לפני שנעבור לעוד איזה שאלת מאזין, שאגב, ספוילר, הוא היה מרועיין באחד הפרקים, שאלה ככה מאוד רצינית, אם לא אכפת לך, צריך להתחשמל פעם בזמן שעבדת החומה?
או, וואו, אני לא ציפיתי לזה. אז האמת שאת ההתחשמלות הראשונה...
או, אתה מכיר מישהו ש...
ההתחשמלות הראשונה שלי?
כן.
גוגל, מבחינת סכנות, יותר הגיוני שתחטוף קביעה מהמלחם, זה קורה הרבה יותר מאשר להתחשמל. רוב העבודה עם ארדואינו או רסברי פאי, היא מתבצעת במתחים נמוכים, 12 וולט ומטה, ובמתחים שהם פחות מ-30-40 וולט, אי אפשר להתחשמל. הכי הרבה זה אפשר לקבל עקצוץ בלשון. ההתחשמלות הראשונה שלי הייתה קשורה שהייתי ילד, הייתה לי מנורת לילה ליד המיטה, ובאיזשהו שלב היא כזה התחילה להבהב בצורה מעצבנת. אז התחלתי לפרק אותה, וזה לא נגמר.
באיזה גיל זה?
גיל 6, 5.
שם זה התחיל. כל החומרה. זה כמו ספיידרמן, פתאום זה תשמל אותך והפכת לתכנית חומרה.
אשכרה מלעבוד עם חומרה, היה פעם אחת שזה לא התחשמלות פרסה, אבל זה כואב. מסתבר שאחד הפרויקטים שעשיתי, בסדר? אחד הפרויקטים שעשיתי בתור טינג'ר, ככה בימי היסודי, היה לנסות לעשות משהו שמחבר את הטלפון שלי לכרטיס קול של המחשב, שאני אוכל להקליט שיחות טלפון. וטלפון גם עובד במתח נמוך, 9 או 12 וולט, אבל מסתבר שהצלצול של הטלפון זה סיגנל סינוס במתח של 90 וולט, עולה יורד. ומתח של 90 וולט זה כבר כואב. הזרם הוא יחסית קטן, לא נכנסנו כאן למתח וזרם, אבל בגדול בשביל להתחשמל צריך גם מתח גבוה וגם שהזרם יהיה מספיק גדול. הזרם הוא יחסית קטן, אז זה לא קטלני או משהו, אבל זה בהחלט כואב. אז אם אתם פעם רוצים להרגיש איך זה להתחשמל בקטנה,
אנחנו לא לוקחים אחריות על זה ועושים תוכנה.
אז תיגעו בחוט של הטלפון, תסגרו את המעגל, אם יש לכם עדיין טלפון בבית ישן, ותבקשו מישהו שיתקשר אליכם.
נשמע מצוין. זה הדבר שהכי צריך ללמד מתכנתי.
הטייק אווי מהפריק.
כן,
חשמל.
טוב, אז משהו אחרון, ככה נסיים איתו. בנג'י, או בשמו המלא בנימין גרונבאום. גרינבאום, כן.
עץ ירוק.
כן, סבבה, זורם, אתם חברים, אתם מכירים. אז הוא שאל פה שאלה בעצם בקהילה, שבעצם רצינו גם אנחנו לסיים עם זה את הפרק, אבל זה מאוד מתחבר. אוקיי, שמענו, אז קודם כל, אם מי שווה לדבר עכשיו שאני מתחיל, חוץ מכמובן אתה, שנראה לי מבינים את זה, איפה הקהילה של IoT בארץ? יש בכלל קהילה, קבוצות, חוץ מהקבוצת ארדואינו בעברית שאמרת, מה הכלים ששווה להכיר שקיימים?
אז כן, אז קודם כל... אז קודם כל, מבחינת קהילה, יש בפייסבוק כמה קבוצות מעולות בישראל. קבוצה של ארדואינו, המילה ארדואינו בעברית, מעולה. יש עוד קבוצה שנקראת תמי, תל אביב מייקרס אינטרנשיונל, שזה איזשהו מייקר ספייס בתל אביב, שיש להם קהילה מאוד רחבה בפייסבוק, ושם אפשר לשאול גם שאלות שהן פחות אלקטרוניקה, יותר נניח, אני רוצה לרתך שתי מתכות, איפה המקום הכי טוב לעשות את זה בתל אביב, אבל גם יש שם הרבה שאלות על אלקטרוניקה. יש את הקהילות גם של ההדפסה תלת מימד, ששם יותר שומעים על הדברים מהכיוון של המדפסות תלת מימד, אבל גם יש שם קצת את הנגיעה הזאת. אבל השתי מקומות שהייתי ממליץ עליהם הכי הרבה, זה הקהילה של ארדואינו בעברית, okay. והקהילה של התמי.
שני אנשים לעקוב אחריהם במידיום עכשיו, ככה לעשות פולו מיד אחרי הפרק?
הייתי מסתכל האמת על מה שעד הפרוט מפרסמים. Mm-hmm. אני לא יודע אם יש להם בלוג, לדעתי יש להם בלוג באתר שלהם, לא במידיום, okay. אבל mm-hmm. יש להם המון פרויקטים מגניבים. יש כמה חבר'ה גם ביוטיוב מגניבים, יש okay. אני אמצא כמה לינקים ביוטיוב מדהימים של חבר'ה שעושים פרויקטים do it yourself כאלה, הארדקור, עם אלקטרוניקה, ולא מפחדים מדברים, והם מאוד אינספיריישנל.
תודה אורי, שקד. תודה עמית בן דור המלך.
תודה חן.
בכיף.
תודה בנג'מין על השאלות.
תודה בנג'מין, תודה עמי, תודה דין. וזהו, תודה לכם מאזינים על הפרק. נראה לי קצת הגזמנו הפעם, תודה.
יאללה,
תודה. אז תודה, תודה.
נעבור לפינה של וויקס ותודה לאל.
שלום, ברוכים הבאים לפינה של וויקס אנג'ינירינג, המנוע, האנשים מאחורי וויקס, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם ניסיתם או תנסו לבנות אתר בוויקס, כמה שהפעולה הזאת היא פשוטה והתוצאה יפה, זה בעצם המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים, ובפינה הזאת אנחנו מציגים תובנות שונות ומעניינות על תהליך עבודה שלהם, הבעיות שמתמודדים איתם, על המוצרים שהם מפתחים, ובפרק הזה אנחנו מארחים את סיוון ברזניאק, מנהלת הפיתוח של קבוצת האדיטור. אז בואי נראה לנו כמה מילים על עצמך, ראשית סיוון.
אז אני סיוון, מפתחת קליינט ומנהלת. אני כותבת קוד קצת יותר מ-12 שנים, ומנהלת סדר גודל של 5 שנים. בשנתיים האחרונות אני מנהלת את הפיתוח של קבוצת האדיטור, סדר גודל של 80 מפתחים.
תספרי לנו על המוצר הזה, אדיטור. מהו?
האדיטור זו אחת מהאפליקציות הווב הכי גדולות באינטרנט.
זו אמירה חזקה, להגיד שהאפליקציה הזו היא אחת מהגדולות בווב.
עומדת מאחוריה.
מה התפקיד שלה?
אנחנו בעצם בקבוצה מפתחים גם את האדיטור, שזה עורך האתרים.
זה הממשק שכשמישהו בא לבנות אתר באמצעות וויקס, זה הממשק שאיתו הוא בונה את האתר, נכון?
כן, זה האדיטור. בקבוצה שלנו אנחנו בונים גם את הוויואר, שזה בעצם הרנטיים שמציג את האתרים האלה, את כל האתרים של כל המשתמשים. הרנטיים הזה צריך לשמור על ביצועים מעולים ולתמוך בכל הפיצ'רים שהאדיטור בעצם מאפשר לערוך איתם.
ואנחנו מדברים על מאות מיליוני משתמשים, נאמר.
נכון.
כמה אנשים חברים בקבוצה שמפתחת את האדיטור והרנטיים?
בתוך האדיטור והרנטיים אנחנו סדר גודל של 80 מפתחים, אבל אנחנו בעצם גם פלטפורמה שעושה הוסטינג לכל האפליקציות שנכתבות בתוך וויקס. אז בתכלס הרבה מאוד מפתחים, מאות מפתחים בוויקס, כותבים לאדיטור ולוויואר בצורה כזו או אחרת.
אז מעניין מאוד לשמוע ממך על האתגרים של פיתוח מוצר כל כך מורכב. בוא נתחיל מהבסיס, מהאתגרים שאת נתקלת בעבודה היומיומית שלך עם האדיטור הזה.
אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו מתמודדים איתם, זה בעצם היכולת לאפשר לכל כך הרבה מפתחים לכתוב לאותו קוד בייס, שצריך לשמור על איכות קוד גבוהה, לא לשבור את המוצר, לשמור על dev velocity גבוה, וגם לעלות גרסאות לפרודקשן כמה פעמים ביום. וכל שינוי שאנחנו עושים בעצם משפיע על מאות מיליוני משתמשים. אז אחד הדרכים שלנו להתמודד עם זה, זה על ידי זה שאנחנו שומרים על מודולריזציה של הקוד, וזה מאפשר לכל המפתחים לכתוב לאותו קוד בייס כל הזמן, ואז גם מפתחים חדשים שנכנסים לקבוצה, לא צריכים ללמוד לעומק את כל המוצר, אלא רק את הדומיין שהם עובדים עליו, ואז כמות הנזק שכל מפתח עושה היא יחסית מוגבלת, ואנשים צריכים להתמקד רק בעומק של הדומיין שלהם.
אז מודולריזציה, את אומרת, זה בסיסי בפיתוח אפליקציה כל כך מורכבת. איזה עוד אתגרים אתם נתקלים בהם?
אחד האתגרים הכי גדולים של הרנטיים שלנו זה הנושא של פרפורמנס. אם באתר אינטרנט רגיל שאתה בונה, אתה בעצם משתמש רק ביכולות שאתה רוצה באתר שלך. בנינו את האתר הזה ספציפית בשבילך. בוויקס אנחנו צריכים לבנות אתרים עם כל היכולות שיש באינטרנט. אז נגיד באתר ספציפי של יוזר יש אחוז מאוד מאוד קטן של כמות היכולות שאנחנו בכלל מאפשרים למשתמשים שלנו בוויקס.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, האתגר של הפרפורמנס הוא שיש לך מערכת שמבחינת המשאבים שהיא תופסת על המחשב, מבחינת הזיכרון, הזמן של זמן עלייה של האתר והכל, היא מכילה המון פיצ'רים.
שאתה משתמש בסט קטן. אז האתגר שלנו זה איך אנחנו מנגישים את האתר הזה, כאילו הוא נכתב ספציפית בשבילך. ולא עם כל הדברים האלה שלא בהכרח צריך אותם באתר שלך.
איך מתמודדים עם כזה אתגר?
אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו בעולם הפרפורמנס בתקופה האחרונה, זה היה בעצם המעבר לסרבר סייד רנדרינג. אם פעם כל האתר שלנו היה מתרנדר בבראוזר, אז היום עברנו בעצם לרנדר את כל האתר בשרת, או לפחות את העמוד הראשון שאנחנו מציגים. המעבר הזה...
אז כל האומץ של הפרפורמנס בכלל נמצא בשרת, והקליינט סייד, אם אני מבין נכון, עכשיו פחות צריך לזמן העלייה, ואמרנו כל הבעיות האחרות... כבר לא רלוונטיות. אתה מקבל משהו שהוא עבר כבר את ה...
מקבל כבר HTML מרונדר.
כן. אני מניח שבשביל לעשות שינויים כאלה, וגם בסביבה שהיא כל כך תובנית, שכל שינוי משפיע על מאות מיליוני אנשים, צריך הרבה QA בתהליך, זה נכון?
אז אצלנו אנשי ה-QA הם בעצם יותר בתפקיד של להגדיר מה צריך להיבדק, ואת כל הטסטינג שלנו כותבים המפתחים, החל מהיוניטי, האינטגריישנס והאנד-טו-אנד.
את חייבת לי הסבר פה, כי אם עכשיו אני מפתח שגדל אולי בחברות אחרות, אני אגיד לך את מה שהנחיתו עליי המורים שלי מההתחלה, שזה מפתח, לא יכול לעשות טסטינג לעצמו, כי... מפתח, יש לו בליינד ספוטס, והוא לא יזהה את הכשלים, את כל הכשלים הפוטנציאליים. את אומרת, אצלכם המפתח כן בודק את עצמו, אז איך נמנעים מאותם בליינד ספוטס?
אצלנו אנחנו מאמינים שמפתח ביחד עם פרודקט וביחד עם UX וביחד עם איש QA שבעצם אחראי על הקואליטי, יכולים ביחד למפות את איזה טסטינג צריך לעשות לכל פיצ'ר ברמות השונות, להבין את הפלוז שנשברים החל מרמת המוצר עד לרמת הקוד, להבין מה צריך לבדוק ברגרסיה, מה צריך לבדוק בפרוגרסיה, ובעצם לעשות את העבודה הזאת כצוות.
אז יש לי עוד שאלה מעניינת, שאת גם כמסגרת תפקידך מגייסת אנשים, אז לתפקידים כאלה של פיתוח, בעולם שבו את אומרת, אני רוצה בן אדם שיעבוד עם הרבה אנשים מסביב כדי לקבל את הפידבקים שלהם, איך את בוחרת את המפתחים שאת מגייסת לקבוצה שלך?
אנחנו מחפשים אנשים שהם מאוד חכמים, אבל הם גם מביאים משהו קצת אחר לשולחן. בעיקר אנשים שהם מולטי-דיסציפלינרים, אנשים שמבינים את המוצר לעומק, אנשים שמבינים את הטכנולוגיה לעומק, אנשים שמבינים את העומק של הקוד בייס, אנשים מאוד מאוד עגולים, ולא בהכרח אנשים שעשו את המסלול הרגיל של מפתחים. אנחנו מחפשים אנשים שהופכים את המקום הזה ליותר טוב בכל הרמות.
תודה רבה סיוון, זה היה מעניין ומלמד. אנחנו ניפגש בפרק הבא שעושים תוכנה לעוד פינה של Wix Engineering על עולם הפיתוח עם נושאים מרתקים נוספים. אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה של Wix Engineering, אתם מוזמנים למיטאפים, לאירועים שהחברה מקיימת. הצטרפו לקבוצת המיטאפ של Wix Engineering, שמונה כבר למעלה מ-8,800 מפתחים. חפשו Wix במיטאפ.com, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי Wix Engineering בטוויטר לעדכונים שונים, את Wix ENG. אתם זמנים גם לבקר באתר של Wix Engineering בכתובת wix.engineering. תודה רבה לסיוון.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזנתם. להתראות.
טוב, עמית, אז היה לנו פרק שונה. סוף סוף נכנסנו קצת לחומרה. אני אישית שמח מזה, זה די מגניב. היה גם מאוד מעניין ונגיש, וכמו הרבה פרקים עושה גם חשק. איך היית ככה נותן את הפרק בסיכום כזה קטן?
אוקיי, אני חושב שזה הפיג לי הרבה חששות שהיו לי בעולם של חומרה, זה עולם כזה שאנחנו כמפתחים הרבה פעמים לא אוהבים לגעת בו, וגם הוא נתן לי הרבה inspiration.
Inspiration.
כן. לעשות כל מיני פרויקטים, אולי האכלה באמת לחיות, כל אחד יכול לחשוב על הפרויקט שיכול להתחבר אליו, או למשל הפרויקט של דני קרסנופולסקי, הגבר.
הוא איזה שם המשפחה רוב.
הזעקה שמתחברת ל-SMS, יש לנו עוד המון רעיונות, אפשר לשתף בקבוצת פייסבוק שלנו את הפרויקטים שלכם ואיך הם מתקדמים.
כן, האמת שאם אתם מקשיבים, מוזמנים לשתף, הכי בכיף.
כן, ותעברו באמת על, כמו שאורי אמר, תעברו על השלבים, באמת תעשו את הלמידה שלכם, תעשו את התכנון, תבחרו את הרסברי פאי או ארדואינו, מה שמתאים, ותבחרו את הרכיבים, תעשו את זה צעד צעד, אל תפחדו, גם אם זה נכשל בפעם הראשונה, וזהו, לכו על זה ותספרו לנו איך היה.
יאללה, שיהיה לכם בהצלחה, ותיזהרו לא להתחשמל. עד כאן עוד פרק של עושים תוכנה. נגיד תודה לרן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות שלנו, עינב לנדאו מנהלת המחירות, ודור קומט עורך ומפיק התוכנית.
כל הפרקים של עושים תוכנה נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevi.com, וכמובן באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. אנחנו חן ועמית, נתראה בפרק הבא.